שלום לכולנו, בשעה טובה, לא רק ערב טוב, גם חודש טוב. אבל לפני שאנחנו מדברים על המעבר מכפתת, מר חשוון לאלף וכסלב, על כל המשתמע מראש חודש כסלב, בכל זאת, אנחנו לכבוד שבת קודש. במעבר הזה מרביעי לחמישי הוא לא סתם מעבר, כי אנחנו יודעים, כפי שלימדנו קדושי מכובד אריזל הקדוש, שקבלת שבת לא מתחילה, כזכור לכם, בערב שבת קודש, אלא כבר אתמול בבוקר שאמרנו יום יום רביעי בשבת קודש, קיבלנו על עצמנו תוספת נפש מהשבת עלינו טובה, ושאמרנו היום עם החיוך הייחודי ליום חמישי, היום הוא חמישי בשבת קודש, קיבלנו עלינו תוספת רוח מהשבת עלינו טובה, ושלומר מחר בבוקר, היום יום השישי בשבת קודש, נכוון לקבל על עצמנו תוספת נשמה, ואז שנגיד, זה הרבה מוקדם כבר באזור 4:30, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה לנשמה יתרה, שזה עניין לניגון בפני עצמו, בזכותו של אייל, השם ייקום דמו, שמות דו את הניגון. הנה נה נה יא 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 בא 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 השיעור מוקדש, אם לא נשמעת שמואל זאב ורבי משה הרץ ובלה לייבוביץ, זכרונו לברכה, שנפטר אמש, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, לכל השואלים, אין דפי מקורות, אני רוצה לבדוק ערנות. בסדר? כמו יצחק באבות, אולי גם כך רבקה מבין האימהות, אנחנו יודעים הכי מעט על רבקה אימנו, ולכן השיעור יוקדש לחידוש, לדמות, או יותר נכון לחידושים, בדמותה הייחודית של רבקה אימנו, ומבין כל האימהות מסופר הכי קצת על רבקה. בטח ביחס לשרה, אבל גם ביחס לרחל ולאה, כמעט ולא מסופר על רבקה, ורבקה, תגידו, חיי שרה, נכון, אבל שם זה בעיקר מדובר על העבד, רבקה היא על הדרך, ורבקה מחדשת לנו דרך מאוד 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 לא שגרתית וייחודית בעבודת השם, והלוואי ונזכה כולנו לאמת מדרכיה ונתיבותיה. ליתר דיוק, כשנתתי לך להכין את השיעור, אז רשמתי לעצמי פשט הפסוקים, בלי פרשנים, לכן אני מדפים מקורות, ולעבור על ככה לפסוקים ולראות מה מתחדש בעבודת השם מקורות חיה של רבקה. אז אני רשמתי לי 6 חידושים בעבודת השם, יכול להיות שיש עוד, יכול להיות שיש פחות, אבל בואו נתחיל לעבור אחד אחד ונראה. החידוש הראשון אצל רבקה זה ששואלים אותה מה היא רוצה. ותתפלו, זה חידוש. כאילו ממתי שואלים מישהי או מישהו, אבל על אחת כמה וכמה מישהי מזמן המקרא, תגידי מה את רוצה, מה את אומרת? הרי בדרך כלל הקדוש ברוך הוא רוצה, ומה הצדיק צריך לעשות? הוא צריך לאתר לרצון העליון להתבטל. אבל רבקה היא הראשונה שהיא צריכה להגיד, רגע, אבל מה את רוצה? עכשיו, על אחת כמה וכמה, מתי שואלים אותה? מה השאלה שהיא נשאלת? תלכי, את רוצה ללכת? כן? ויאמרו, ונקרא לנערה ונשאלה את פיה, את תלכי עם האיש הזה? כלומר, רגע, מדובר פה בשידוך, שזה פעולה בזמן המקרא, פעולה עסקית, פעולה שנסגרת בין גברים, וודאי וודאי שמוטיב הרצון הוא לא מוטיב, הוא גם לא מוטיבציה, הוא לא קשור. ורבקה, עכשיו, שלא תחשבו שזה קל, לכאורה מה הכי פשוט, אני עושה מה שאני רוצה. בדרך כלל כולנו יודעים מה אנחנו צריכים, אבל השאלה לא מה אתה צריך, אלא מה אתה רוצה, זו שאלה עמוקה יותר, ורוב האנשים יעדיפו שבשאלת הרוצה, לא הצריך, בשאלת הרוצה, שלא אנחנו נחליט. שיחליטו בשבילנו. אני זוכר שנחשפתי פעם ראשונה לספר הנפלא, נתיבות שלום, חודש אלול, תפשין סמך ב', שיעור א' פה בישיבה, והוא עימם אותי עם הביאור הנפלא שלו בשם התולדות יעקב יוסף, בשם הבעל שם טוב הקדוש, לפרשת פנחס, עוד ב', ובאמר הגמרא, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, איזה ספרים? ספרם של צדיקים, ספרם של בינונים, ספרם של רשעים, ואתם מכירים את הגמרא בראש השנה, בסדר, רשעים, צדיקים, בינונים, תלוי, ויום כיפור, סבבה. ואז בא נתיבות שלום, ומביא בשם החסידות, ומה הוא אומר? זה לא כמו שאתה חושב בגננת, שתעתם בבקשה, ואולי יחוס היום הנביאר, אולי רחל, לא. הספרים כתוב שהם נפתחים, אבל מי רושם אותך, מי חותם אותך בכל ספר? לא הקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד צריך מה לעשות? להחליט באיזה ספר הוא רוצה להיות רשום, ואז ללכת ולחתום את עצמו באותו ספר. אז במבט שהתחילה, מגניב, ברור, מה, ספר צדיקים, אבל רגע, 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 ואת זה הביתה, דיברתי עם אבא, אמר לי, אתה בטוח? שאתה רוצה לספר של צדיקים? כי אם אתה חותם את עצמך לספר של צדיקים, זה מחייב. אז רגע, אז איפה אני ארשום את עצמי? ואז אומרת, מגיעה הסברה, יאללה, נו, קדוש, תחליט, מה שתחליט מקובל עליי, אבל תחליט אתה. ורוב האנשים יעדיפו מה? בואו נלך לרבא שהוא יחליט, שהקדוש ברוך הוא יחליט, רק שאנחנו לא נחליט. כמו שאישה בוחרת מבשורה, אז אנשים בורחים מהחלטה. והם תמיד יעדיפו ש, או ברוב הפעמים, שבשאלה מה אני רוצה, שיחליטו בשבילנו. יחליטו בשבילנו. זה לא הבעיה של רבקה. רבקה יודעת להגיד בפה מלא, אני רוצה. אני רוצה ללכת עם האיש הזר שאני לא מכירה אותו. או בעברית מדוברת, העיקר לא להיות. אני לא רוצה אתכם, אני רוצה אותו. או בזה שאני רוצה אותו, אני בעיקר לא רוצה אתכם. אז זה כבר חידוש ראשון. לדעת להגיד מה אני רוצה ולקחת אחריות על זה. כי אם רבקה הייתה הולכת עושה איזשהו מערב כיפה אדומה, איזשהו חמולה שמתעללת בה, ולא נודע כי באו קריאה אחורה יודע מזה. ואין דרך חזרה ואין חרטות. ו-for life, פשוטו כמשמעו. ורוב האנשים יעדיפו שהאחרים יחליטו בשבילה מה הם רוצים. החידוש השני, דיברנו עליו קצת, לא קצת, הקדשנו לזה את השיעור שבוע שעבר, אז אני לא אריך בנושא יותר מדי, זה הזוגיות. לא סתם יצחק ורבקה הם היחידים, מהאבות, שנקרא חתונה אחת. אישה אחת, לא אגר, לא כתורה, לא רחל, לא לאה, לא. אישה אחת, חתונה אחת, זוגיות אחת. דיברנו שבוע שעבר שהם הראשונים במקרא שיש ביניהם אהבה, והביאה יצחק אוהל עשרה אמו, ויקח את רבקה ותהילו לאישה ויאהביה. ודיברנו על זה, אני אחזור בקטר על המרכזי, שלמה יצחק ורבקה הם הראשונים שאוהבים, כי יצחק הוא בעצם הראשון במקרא שאהבו אותו. ובנך את יחידך אשר אהבת, ומי שגדל כילד אהוב, הוא יכול לאהוב, ובכלל המושג אהבה הוא מאוד מאוד קשור ביצחק ורבקה, את יחידך אשר אהבת, ויאהב את רק תשא, ורבקה ואת יעקב, עשי לי מתמים כאשר אהבתי, זה הבית מלא אהבה, על דרך הפשט, נגיד שיצחק ורבקה בגימטריה ביחד, זה גימטריה תפילה, שזה באמת פשט, כי תפילה היא נובעת מאהבה. אז זה החידוש השני, הזוגיות שלהם, אני לא הערכתי כשבוע שבוע ערכנו בנושא. החידוש השלישי, ויאהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, אבל רבקה, רבקה אוהבת את יעקב, אתם רענים, אני רואה לא תכדפים באמת, יפה. יש לנו כאן אי הסכמה, רגע, דיברנו על אהבה, דיברנו, הרי רבקה יודעת מה היא רוצה. היא דעתנית. אבל האם העובדה שיש פה אי הסכמה, ובדרך כלל אנחנו לא רואים שיש בדרך כלל ויכוחים בין איש לאישה, האם שעבר עשרה, האם רינה אחותי, ומה אני תבלי בערך, אתה נפשי בגללך, שמה לו, לא, 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 אני לא מסכימה, לא. האם ראינו מחלוקות? בדרך כלל מה שהבעל אומר, זה מה שעושים, לפחות בתורה. היום יש תיקון של הדור, משהו אחר, אבל בדרך כלל זה מה שעושים. ופה לא. האם יהיה הסכמה, עכשיו זה יהיה הסכמה שהיא מהותית, כי כנראה, כאילו, נראה גם בהמשך. כאילו רבקה חושבת שיצחק טועה, שעשיו מרמה אותו, בעבר דיברנו על הרמאות של עשיו. אבל האם העובדה שיש פה אי הסכמה שורשית, מובילה למחלוקת? מובילה לפירוד? מוביל לשנאה? למתחים בתוך המשפחה, כפי שבדרך כלל ספר בראשית מתאפיין בהם? התשובה היא לא. האם צריך פה התערבות אלוקית, כל אשר תאמר עליך רבקה, שמע בקולה, כמו שמי היה צריך? אברהם, הוא לא רוצה לגרש את הנער ואת אמא שלו האמה. לא. חמסי עליך, היא צודקת. תקשיב לה. לא. יש מחלוקת. יש אי הסכמה. אבל עדיין הכל בסדר. אנחנו מסכימים על זה, שבזה אנחנו לא מסכימים. וזה לא מערער כהוא זה את היציבות הזוגית.
אבל זה מביא בסוף לסינה במשפחה.
בין יצחק לרבקה?
לא.
לא. בין מי למי?
עשיו שמת...
בסדר.
לא, זה נופן המחלוקת, לא?
כן, אבל זה לא מוביל... אבל במי המחלוקת? המחלוקת לא בין עשיו ליעקב כרגע. המחלוקת היא בין עשיו, רבקה ויצחק. וזה לא שורט בכהוז את הזוגיות שלהם, את האהבה שלהם. כתוצאה מההחלטות, ולא כתוצאה מההסכמה, כתוצאה מההחלטה שגניבת הברכות והכל, אז זה דברים האלה. אבל מעצם האי הסכמה אין מחלוקת. אין שום דבר שיוצא, אבא אוהב את עשיו, אם אוהב את יעקב. אחרי זה, בלג שני כבר, מה עושים עם זה, זה כבר משהו אחר. אבל זה חידוש, אנחנו מסכימים על זה שאנחנו לא מסכימים, ואנחנו מתמקדים למה שאנחנו כן מסכימים, והכל בסדר. הלוואי על כולנו, הלוואי. החידוש הרביעי, זה חידוש די פשוט, אבל קל לדבר את זה, לא לחיות את זה. וזה קלאסי רבקה, אמור מעט, ועשה הרבה. רבקה שמאוד מדויקת, מאוד מקמסת במילים, בטח לא בצורה פרופורציונלית ביחס למעשים שלה, אבל נדבר על זה, שיש לה עשייה מאוד נחרצת והחלטית, אבל דווקא בדור שלנו, שלא שיווקת, לא עשית, והכל מלל ומלל וטוק שו וכל הדברים האלה, אז דווקא פרשה שבוע שעבר, יש מילה אחת שרבקה אומרת, ובזה היא התקבלה למועדון. מה המילה? כן? נקרא לנערה ושאלה את פיה, תלכים, האיש הזה, ותומר, אלך, מילה אחת. מתאים, אלך, אלך, ותומר, אלך. האלך הזה של רבקה הוא הרבה יותר מעוד סתם הסכמה. כן, יש פה אחרי איזשהו נאום ארוך כפול של עבד אברהם, גם תיאור המעשה וגם אחרי זה הוא מספר שוב פעם מה קרה, יותר מ-200 מילים, שם עלייה ארוכה מאוד בתורה, ובכל זאת אחרי 200 מילים מה קורה? יש דיאלוג קצר, 5 פסוקים, אז אתה אומר אלך. זה לא סתם מילה, זה הדרך של רבקה לומר הנני, אני נכונה להכל, וזה בעצם גם מעיד על ההתאמה שלה, ההתאמה שלה למשפחה של אברהם. משפחתו של אברהם שהתחילה בלך לך, ומעפילה לפי השיאים בלך לך אל הר המוריה, אל ארץ המוריה, אז מפה אפשר להגיע, אתה אומר אלך. אני שייכת למשפחות האלה שאומרים לך, לא שואלים שאלות והולכים, פשוט קמים והולכים. החידוש החמישי אצל רבקה זה האלמנט של ההתערות הדלטטה. ופה העשייה של רבקה היא בעצם סוג של קו פרשת מים, שיש מה שהיה עד עכשיו בחומש בראשית, ומרבקה והלאה מה שהיה לא שיהיה, ובעצם עד היום יש איזשהו שינוי של הסטנדרט, של הדפוס פעולה, וזה בעצם המעשים של רבקה ממקמים אותה בציר מאוד מרכזי. אחד המוטיבים שחורזים ושוזרים את חומש בראשית, אתם יודעים את זה, זה תחרות בין אחים על העדפה. את מי מעדיפים, את מי בוחרים. לאורך כל ספר בראשית יש זוגות של אחים, בכור וצעיר. ללא יוצא מן הכלל, תמיד הבכור הוא לא הבכור, הוא לא הנבחר, תמיד הצעיר זוכה בזכויות היתר. בשונה מהמקובל של העדפת הבכור ביותו הבכור. התבנית מופיעה לראשונה אצל קין והבל. קין הוא הבכור, אבל ואיש השם אל הבל מנחתו, קין מנחתו השם לא שואה. אחרי זה אנחנו ממשיכים עם ישמעאל הבכור לעומת יצחק, גרש את ישמעאל כי ביצחק יקרא לך זרה. אחרי זה ממשיכים עם עשיו הבכור, טוב תגידו לא בכור כי הוא מכר את הבכורה, הוא בכור, מה לעשות? נכון? אנוכי, מי שאנוכי, עשיו, בחוריך, לא? ומעדיפים את יעקב ולא את עשיו, וזה ממשיך ראובן ויהודה, או ראובן ויוסף, או יהודה ויוסף, ומקנחים אפרים ומנשה, שם את יותר רפיין, ברוך השם, אבל יעקב בוחר באפרים, פני מנשה. מה?
גם אברהם עצמו.
כן, אבל אני לא חושב שהיה פה איזשהו טענה לכתר, אבל הנה חינמי, מה שנקרא משה ומעלה, זורם איתך אחי. בסופו של דבר, ההחלטה האלוקית היא זו שגוברת על העדפת הבכור, ולא סדר ההולדה הוא זה שקובע, אלא האישיות, המעשים של כל אדם, ורבקה היא בעצם, למה היא איזשהו תמרור שעושה פה שינוי בעלילה? כי עד עכשיו, מי קבע שאברהם? ולא נכור, אני חושב, לפי דעתי. הרן? צריך לבדוק בשבי של נוח. או מי קבע שהבל ולא קין? מי קבע שיצחק ולא ישמעאל? קדוש ברוך הוא. הוא, יש לו את הבלעדיות להחליט, למרות שהוא הבכור, אני זה. אבל, מי הצומת שבו רבקה נמצאת והלאה, היוזמה עוברת למי? לידיים אנושיות. מי יחליט? מי יחליט? רבקה מחליטה שיעקב ולא עשיו. יעקב מחליט שיוסף ולא ראובן הוא יהודה. יעקב הוא זה שמחליט שאפרים ולא מנשה. אבל המהלך הראשון מבוצע על ידי רבקה. היא זה שמורה לבן שלה שצריך להשתדל כדי להגשים את רצון השם, ומימוש רצון השם דורש השקעה, נקיטת יוזמה, אפילו מאמץ פיזי או תחמנות. ולכן הסיפור הזה של ההתנהגות של רבקה בגניבת הברכות, זה לא רק סיפור על גניבת הברכות, יש פה שינוי מגמה. אם לא נעשה, לא יהיה. כלומר, בהתארות הדלתתה, התאר עובדה דלאלה, התארות הדלאלה. אם אתה רוצה שיזוז משהו בעליונים, מה תעשה? אל תתפלל, תתה שיצחק יברך את יעקב. אתה רוצה שיצחק שיעקב יבורך? קדימה, תמשיך לסדרו לי, תתחיל להתלכלך. תתחיל לעשות, אם אתה לא תעשה, לא יהיה. וזה בעצם הנקודה שרבקה מחדשת לנו את ההתארות הדלתתה. נראה את זה עוד מעט, אבל נעשה הפוגה, בכל זאת היום ניגון, ראש חודש כסלב. אז נעשה פריוויו לפני הערבית, בסדר? תני נה 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 נה, תני נה 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 נה, תני נה 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 נה, יא 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 יא, תני נה בא 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 בא, תני נה 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 נה, תני נה נה נה, יא 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 יא, יא בא 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 בא,
Ya ba ya 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 dinina na na ya 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 dinine de ya 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 oh dinine ay dinina ya ba 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 ma ya ya dinine da ya 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 ay da na ya ya ya
שנזכה, בכל זאת, בכל זאת, דבר בעיתו מה טוב, טוב, ניגון ראש חודש כסלב, לזכותו של הרבי זיה, כן, שבראש חודש כסלב, חזר לראשונה לביתו, אחרי ההתקף לב שהוא חווה, בשמחת תורה, תפשין, למד ח', עד הזה המושפז, בחדר שלו ב-770, ובאלף בכסלב כבר חזר לביתו בחוב פרזינדנט, 1304. לענייננו, יש לנו המון המון מעמדים שונים ביחס לרבקה. פעם היא נערה שואבת מים, פעם היא אישה הריונית שיש לה ספקות על הריון בסיכון, אז היא יכולת לברר, פעם היא שולחת את הבן שלה לארם נעריים, ובכל התופעות יש, ככה מסביר רב שטנדרט מאוד יפה, מאמר מאוד ארוך שלו בנושא, שיש צד אחד שמשותף לכולם אצל רבקה. יש לה ביטחון אבסולוטי. יש לה ביטחון שלם במה שהיא עושה. יש אנשים, דיברנו על התארות הדלתתה, אז הם עושים. אבל זה עם כוכבית, אולי לא צריך עד כדי כך, אולי זה רדיקלי, אולי צריך למתן את הדברים, אולי בדיעבד לעשות אחרת. אצל רבקה אין חרטות. אם עושים, עושים עד הסוף, אין ספקות. ולכן הצד הזה מאוד בולט. נכון שהיא יפת תואר, יפת מראה, נכון שהיא נדיבה, נכון שהיא דמות, אבל בסופו של דבר יש לה החלטיות. יש את לה איזשהו, לא רוצה להגיד, אנחנו נמשיך, בכל זאת. יש את לה ממש התמכרות. אם זו הדרך, אני הולכת איתה בצורה אגרסיבית עד הסוף, ולכן זה לא כל כך סותר שפעם אחת היא מסוגלת, אם זה הכנסת אורחים, אז עד הסוף. אז לשאוב לעשרה גמלים מים, עד כי כאילו לשתות, כלומר זה לוקח מעמד פיזי והרבה זמן, ואם צריך לרמות את בעלה, כי בעלה לא, הוא לא רואה, הוא לא באמת רואה מה שצריך לראות, אז נעשה זה כמו שצריך, עם הסוואה ואורות גדיים ומטעמים, וכל מה שצריך, וזה לא שיש פה איזשהו הופעת אישיות דו-קוטבית, פעם שחור, פעם לבן, לא, זה אותה אישיות. אין פה שניות. זה אותה תכונה של החלטיות, שהיא מחליטה מה נכון, בצורה מיידית, מהירה, ואז היא עושה את זה. ואם היא מחליטה שצריך להשקיע בהכנסת אורחים לאדם זר, היא תעשה זה כמו שצריך, היא לא תשאל אף אחד, היא גם תגיד לו, בוא, יש מקום ללון, גם תבן, גם מספול, גם אני מה שצריך. רגע, רגע, את מי שאלת? שאלת את אבא? שאלת את אחיך? את ילדה קטנה. אני אמרתי, וזה מה שיהיה. כי ככה צריך לעשות. ולכן היכולת הזו של לחתוך מהר, של לקבל מסקנות, מאוד. בעוד שעבד אברהם מספר את הסיפור, האנשים רואים את הכסף, את הזהב, את הבקע משקלות, את הצמיד, יאללה מגניב בוא נלך על זה, ואז רגע, 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 תשב ונראה איתנו ימים או עשור, כן, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים, בקדנציה הבאה כמובן, דבר איתנו בשנה, בשנה הבאה וכו', שאנחנו נהיה, לא, 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 לא. מה נקרא לאנשים, נשאל את פיה, ומה נערה אומרת? אלך, היא חותכת. ואז מה? מישהו יכול למרות את פיה? לא, היא אמרה. היא אמרה. והיא תלך עכשיו מאות קילומטרים עם אדם שהיא לא מכירה, לארץ שהיא לא מכירה, להתחתן עם אדם זר. אבל רבקה יודעת מה לעשות. ולכן גם בפגישה הראשונה של יצחק ורבקה, שזה ממש ככה הפסוקים האחרונים של פרק אף דלד, יש שם כזה חצי משפט, אבל היא רואה איש בשדה. כנראה זה לא האיש הראשון שהיא רואה בשדה, כי היא הלכה בנתיבי תחבורה ידועים כנראה נראה, נכון? אבל היא רואה איש בשדה, ואתה יודע, טוב, זה האיש. מי האיש על הזה הולך בשדה? ברור לה. וברגע שאומרים לה, הוא אדוני, כן, זה הולך להיות הבעל שלך, אז ישר, מה צריך לעשות? נכון? היא צריכה לעשות ככה, לעשות ככה, היא, הכל ברור אצלה. עכשיו, למה זה מאוד מיוחד? כי רבקה ההחלטית, רבקה הפעלתנית, האקטיביסטית, היתרות הדלטטה, עם מי היא מתחתנת? היא מתחתנת עם יצחק שבמובהק הוא לא פעלתן, לא החלטי, לא אסרטיבי. אלא מה מאפיין כמעט את כל הפעולות של יצחק? למעט, סוגריים, חפירת הבארות, שגם זה, הקדשנו שיעור בעבר, לא נחזור על זה כרגע, תסתכלו ב... מה?
בארכיון.
בארכיון, כן. בגימטריה יוטיוב, זה פשוט. אוקיי? רבקה, יצחק, מה מאפיין אותו?
פסיביות.
יצחק הוא במובהק אדם שלא מחליט החלטות, הוא אדם שלא פועל פעולות, הדברים מגיעים אליו, בניסיון הראשון שלו, הגדול של העקדה, מה הפעולה שלו? זה ממש, ממש פעולה מאוד מאוד אקטיבית, לשאול את אבא, הוא לא עושה כלום, הוא הגורם הנעקד, יש את העוקד, כן? הוא הנעקד. הוא הנעקד. ולכן, בכל שלב, אגב, הוא גם לא הולך להתחתן ולבחור ולעשות טרקים בגן סאקר, הוא, האישה באה אליו, בוא, הנה, זאת האישה, זהו, תחתן איתה. אחרי זה גם תאהב אותה, סבבה, אבל זה משהו אחר. רבקה, בכל שלב שיש פער, צומת, החלטה, כן, שמאל, ימין, היא מחליטה, היא חותכת. יצחק לא בטוח בעצמו, הוא לא בהיר, ופה זה מעניין שזה יכול להיות כאילו ממש מתכון לקסח. אבל לא. רבקה עושה את כל הדברים בהפוך מיצחק. היא יוזמת, היא פועלת, היא עושה את זה גם בביטחון מלא. ואם יש דילמה על ההיריון שלה, היא אפילו שואלת את יצחק, מה היא עושה? נראה את זה בסוף. היא דורשת את השם, היא לא שואלת את יצחק, למה להפריע לו? ומה יעשה עם המסקנות ורב יבוא צעיר, מה? כלום, היא שומרת לעצמה. וזה מעניין, בדרך כלל אנשים שהם מאוד מאוד אסרטיביים, החלטיים, פעלתנים, אקטיביים, הם גם מאוד מאוד שתלטנים. כל אחד ידמיין עכשיו את הדמות שלה לא בראש, אוקיי? אני מסקרן אותי למה אתם חושבים, אבל לא נפתח פה עכשיו את זה. מצוין ששוביה חייך, אבל אבל מה, אבל רבקה זה לא ככה, רבקה היא לא אשת מדון, היא לא סכסכנית, ואין בה שום טיפה או ניסיון של בבואה דה בבואה להשתלט על בעלה, או לדחות את האישיות שלו, לקטין אותו. נראה שאנחנו יודעים שרבקה ויצחק אהבו, אבל זה נראה ש, שיצחק, שרבקה מעריצה את יצחק. כלומר, למה היא שולחת את יעקב לרמות את אבא? כי ברור לה, שברור לה שמה שאבא יגיד, זה באמת יפעל. כלומר, ברור לה שהברכות של אבא פועלות. ולכן, צריך לעשות הכל שאתה תקבל את הברכות. כי אם אתה לא תקבל את הברכות, אז הלך. כי זה אבא. כי הברכות שלו באמת פועלות. זאת רבקה חיה בוודאות שבעלה הוא הצדיק. ועל פיו יישק דבר, ויתר לו, לא ולא לה, אומר רש"י, יודעת את זה. כלומר, מצד אחד, היא מעריצה את הבעל שלה, היא יודעת את המגבלות שלו, את החולשות שלו, היא מבילה אותו, כן, בצורה מערבבת, אפילו לא, כאילו, סוג של רמאות, אבל היא לא מזלזלת ביצחק. נהפוך. ולכן, למרות כל הבהירות שלה על דברים גדולים, בהירות שהיא מניעה דברים, היא מניעה את אבא שלה או את אח שלה, שהיא תלך, אבל אין פה שום מגמה שלילית של ארץ, של השתלטות, של כוח, כסף, כבוד, שלושת הקפים שיש אומרים שהם החשובים ביותר, קף, 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 כמובן באחרונים, גם שם נמצא באותו ארכיון, של הכוח, כסף, כבוד, זה לא השפה של רבקה. היא עושה מה שנראה לה התפקיד שלה. וברגע שהיא שימה את התפקיד שלה, אין לה שום בעיה לחזור לאחורי הקלעים. וזה קורה פעם אחרי פעם אצל רבקה. ולכן, בכל אחת מהנקודות המחיות בחיים של רבקה, יש לה תכונה שהיא מאוד מעוררת השתאות וקינה, יש לה בהירות. מה שהיא מחליטה, היא מחליטה, והיא לא מסתכלת לאחור. היא יודעת שזה מה שצריך, הכל ברור לה, והיא יודעת מי האיש הזר, שצריך לטפל בגמלים שלו, דווקא שלו. היא יודעת שאם יש לזה צריכה ללכת, שהיא מגדלת את הבן, היא יודעת את מי באמת צריך לאהוב, ומי באמת צריך להזיז מהציר. וזה נראה שהיא לא רק יודעת כאן ועכשיו בהווה, אלא תמיד היא צופה פני עתיד. והיא מדייקת. בחזל, בפרשנים, לא הבאתי אותם, אבל אני מדברים שגם באמת, כאילו, כל מה שהיא ידעה לנבות, וידעה מה יקרה, וזה באמת קרה. ולכן, אולי שמבינים את הדמות של רבקה, אז היא יכול להסביר גם את ההתייחסות שלה לבנים. רבקה, שמתארים אותה איך היא מתוארת, רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הערבי, הארמי. וזה תיאור, רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, אין לזה עוד אח ורע במקרא, שמתארים בדרך כלל את המיקום, מתארים את האבא, והם מוסיפים גם האח שהוא גם ארמי. יש פה מאיפה את? ביתו של מי את ואחות של מי את. ופה זה נקודה מאוד חשובה, התיאור המשולש, מאיפה בת, בת של מי את ואחות של מי את, זה נקודת המוצא להבין את כל הדפוס הפעולות שלה. רבקה היא, חסביר הרב שטלדט מאוד יפה, עם אותם אנשים שהם פלא, שהם נס, שגדלו בערוגה שלא קשורה אליהם בצורה מובהקת. זה כמו המשפחה של גמדים, שהאבא 1.60 מטר, האמא 1 מטר וקרמבו, ויוצא להם ילד 2.05. אתה אומר כאילו, איך, מאיפה? לא, כנראה הסבא של הסבא של הסבא, פעם הוא היה משפחת שטרנברג, אתה מבין? זה איכשהו ככה, והגיע לזה. אבל לא, זה דילג על הרבה דורות וקפץ. ורבקה שבאה ממקום של רמאים, אבא שלה רמאי, אח שלה שקרן, רק כסף וזהב, והיא יוצאת צדיקה. אבא שלה, לא יודעים על כמעט כלום, הוא לא מדבר, הוא נעלם מהעלילה. לבן, לוקח את המושכות, לבן אנחנו יודעים עליו יותר, כן? מה זה בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, הוא מחזל, ביתו של רמאי, אחותו של רמאי, כלומר היא חי בתוך מאפיה. במשפחה שאגב, אם לבן מרמה את העבד, כנראה שהוא אומרת מרמה, גם את ההורים שלו וגם את אחותו, כי מישהו שקרן, הוא שקרן, הוא שקרן. הוא לא משקר רק בעבודה, הוא משקר גם בכביש, הוא משקר גם לאשתו וילדיו, לא עלינו. ולכן, בהיבט הזה, רבקה, זה משהו מדהים, כי נכון שהיא גם איכשהו רחוקת משפחה של אברהם, כולם הגיעו מטרח, אבל רבקה היא דמות בריאה שיוצאת מתוך חברה חולה, ומשפחה בעייתית מאוד. ולכן, לכאורה יש לזה הרבה השלכות נפשיות שאפשר להסביר את רבקה. שאתה נמצא בחברה של גנבים, שקרנים ורמאים, מה אתה צריך ללמוד לעשות? להחליט מהר. אתה צריך לנצל הזדמנות. יש לך דרך לברוח, תברוח. תברח. אין לך עכשיו מה לחשוב, רגע, ככה, ככה, ואם נעשה ככה, ואם נעשה ככה, ואם נעשה ככה, וזה, אין זמן. ולכן, רבקה גדלה בסביבה שבה יודעת, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, בטח לא הקרובים אליך, לא על אבא שלך, לא על אחיך, לא על המשפחה שלך. על מי אתה יכול לסמוך? רק על עצמך. רק על עצמך. ולכן היא צריכה לקבל החלטות, והאופי הזה נשאר אצל רבקה לאורך כל הדרך. כמה שהיא מעריצה את יצחק, אבל שהיא חושבת שהוא טועה, במקום היא חותכת. קדימה, קדימה, זו פציה מהאוהל, סגור את הגמרה. עכשיו, איך תביא פה, תביא גדי עזים, אני אכין, אתה תלך, מתי הוא מגיע, תזדרז. היא מנהלת את האירוע. היא יודעת שהמשפחה שלה דפוקה. אבל דווקא בגלל זה, זה נותן לה מוטיבציה להגיע לשלמות, להחלטיות. ולכן, בהיבט הזה, היא ממש ההפך, היא בניגוד כותבי ליצחק. כי באיזה בית יצחק גדל? את בנך יחידך אשר אהבת. יצחק גדל כנסיך. כבית שאדונו, כולם אוהבים אותו, אפילו העבדים שלו, ואפשר לסמוך עליו. יצחק בן אברהם, אברהם יודעת יצחק, יש לו אב, יש לו אם, יש לו זקן עבדו, יש לו עבדים נאמנים, יצחק נמצא בסביבה הכי אופטימית, הכי אופטימלית, שכולם מאמינים בטוב, וכולם אוהבים אותו ושמחים בו. ולכן ליצחק מעולם לא הייתה מודעות לרוע, לשקר, לכזב, למרמה. העולם הקרוב אליו זה עולם שהוא שלם, זה עולם שהוא הרמוני, זה עולם שהוא טוב. ורבקה היא לא תמימה, רבקה גדלה במציאות של רוע. למשפחת פשע, חמולה שולחת פרוטקשן, ולא לא אפילו מתרגשים לרמות את החתן שהוא מגיע. כן, את ביתי, זה בסדר, לאה, רבקה, נו, רחל, נו, הכל. אותו גנטיקה, הכל בסדר. ולכן, אצל רבקה, היא יודעת שאדם יכול להיות בחוץ ככה ובבית ככה, אחד בפה ואחד בלב. וזה שורש ההבדל ביחס לבנים בין יצחק לרבקה, כי יצחק היה מאסרים את התבן, וואי, איזה בן צדיק יש לי, הוא מחמיר כמו הבריסקרים, וזה ממש, למי חשבי, אני גם זה. אבל רבקה לא קונה את השטויות האלה. היא יודעת מה זה רמאות, שם היא גדלה. יצחק לא בקיא במרמה, הוא לא... ביתו של רמאי ואחותו של רמאי. ממש לא. זה חלק מההסברים, ככה מסביר הרב קוק, למה רבקה דוחפת בעצם שיעקב מה יעשה? היא עושה לו סטאז'. סטאז' במה? ברמאות, כי היא רוצה שהוא יתחתן עם הבנות של לבן, אבל הוא יגיע לשם, לבן יעשה לו קציצות. מה שנקרא, יגרום לו, ימכור לו קרח לאסקימוסים, כן, זה לא זה. אז היא צריכה לעשות סטאז'. עד שמה שאומר יעקב, כן? אחיו אני ברמייה. אם הוא רמאי, גם אני רמאי. כאילו, אותי לא ירמו. בסוף גם אותו מרמים, אבל הוא מצליח. הוא מצליח, מה שנקרא, לצאת בחוש גדול בסוף. יצחק לא מסוגל להבין את זה, לא מסוגל לראות את זה. ולכן רבקה מזהה בעשיו את הצדדים של אח שלה. את הצדדים של הרמאות, של האובר צדיקות, ולכן היא יכולה להבחין יותר מיצחק, בנקודה הזאת. ולכן אולי רבקה זה הארכיטיפוס של היידיש המאמה, של האמא היהודית שחייבת להיאבק על החיים שלה, על הזוגיות שלה, על החיים של הילדים שלה, והיא יודעת מה נכון ומה טוב דווקא כי היא גדלה בשוליים. בשוליים של הרוע או בשוליים של הטוב מעבר לגבול. ולכן האישיות של רבקה היא כל כך חזקה, היא כל כך ברורה, היא כל כך החלטית, היא לא מתחרטת, היא חותכת מהר, כי אם לא תהיה חזקה, אם היא תישבר, אף אחד לא יעשה במקומה. וזה מדהים שרבקה שיודעת מה זה רע, אבל יש גבול ברור. הרוע לא נדבק בה. היא יודעת אם צריך לרמות, לשנות, לעבר, לקדם, לסדר עניינים, אבל זה רק מקרב אותה לטוב. זה רק גורם לה להריץ את האמת ולא את השקר, ולהריץ את יצחק בעלה. ולכן היחס של רבקה ליצחק, הוא יש מקבל פה עוד תוספת. כי מה זה יצחק עבור רבקה? יצחק זה המודל, זה השאיפה. אני רוצה בית כמו של יצחק. ילד שגדל בבית מפורק, יש שתי אפשרויות. או שיהיה לו בית מפורק, או שזה ילד שילחם על הבית שלו, שלא משנה בה, יהיה בבית של חום ואהבה. או שיש שכפול של ההורים שלו, לא עלינו. ורבקה שגדלה בבית דפוק, באמת דפוק, אז היא נדבקת ביצחק. זאת אומרת, זה המודל שאני רוצה לילדים שלי. תמימות, צדיקות. מה קורה שסותמים את הבארות של יצחק? הוא נלחם, הוא הולך מקום אחר ורחובות. משהו יותר טוב. הוא לא נאבק. רבקה מייחלת למקום הזה. ולכן מבחינת רבקה, יצחק זה הצד המאיר, זה המודל, לשם אני רוצה את הילדים שלי, לשם אני רוצה להגיע. נכון, לפעמים בגלל התמימות שלו, אז איזשהו כל מיני, אפשר לעקוץ אותו, בסדר, בשביל זה אני פה. בשביל זה אני פה. יש לא מעט רבנים שעם התמימות שלהם, כל הקהילה, כל האנשים, תלמידים, זה צריך להיות את הרבנית הבא לבוסטר, סליחה, לא, יסגור את הדלת, עכשיו הוא צריך לאכול. עכשיו הוא צריך לישון, אין קבלת קהל עכשיו, יסגור. כי האישה דואגת לבעלה. כי יודעת שאם בעלה יקרוס, אז גם להם לא יהיה. אז זה טובת הציבור, מה היא עושה? עכשיו אין, עכשיו הרב במשפחה שלו. לא יכול מפה, אין. חביב עליי הסיפור, שרב אברום, שפירא זצ"ל, שבת מרכז הרב, הרב הראשי, היה בא לשיעור א' היום הראשון, תקשיבו, אני הראשי זה, ולכן, אתם פה באחריותי, אני אבא שלכם, כל מה שאתם צריכים, תבואו לישירות. אני אבא שלכם, מעכשיו. טוב, סיים השיעור, הולך הביתה לאכול צהריים, ואחד התלמידים, כמו איזשהו טמבל כזה, נדבק, 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 בסוף כאילו הולך, או משהו, מגיע כאילו כס לבא, אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אם אתה אבא שלי, אז אני רוצה לאכול ארוחת צהריים עם אבא שלי. אמרתי, זה שאני אבא שלך, לא אומר שהרבנית היא אמא שלך, לך מפה. אוקיי? רב אברום קלאסי, כאילו, שכל ישר. ולכן, אם יצחק לומד על עמידת הרוע במסילת ישרים, או בשיחת מוסר של המשגיח, ויש כזה רמאות, תדע, יש כזה מוסר, רבקה לא צריכה שיחה של המשגיח, היא גדלה שם בתוך המאפיה, היא from the block, היא יודעת בדיוק מה קורה, נכון? ולכן היא מעריצה את יצחק. היא מעריצה את יצחק, והחיים של רבקה זה תעודת ניצחון, זה ניצחון על הסביבה, על בית הגידול שלה, היא הצליחה לשבור את המעגל הזה, היא הצליחה להקים בית של אהבה, והלוואי על כולנו זוגיות של יצחק ורבקה, שגם אם לא מסכימים, אז מסכימים על זה שלא מסכימים, ועדיין אוהבים. ולכן בכל שלב בחיים שלה היא בוחרת מהר וחותכת, בלי להתחרט, כדי להביא את המקום של הטוב, גם לה, גם לבעלה, וגם במה שראוי לילדים שלה. ופה אני מגיע בעצם לחידוש השישי והאחרון. ולא סתם הקמתי את החידוש הזה בסוף. בדרך כלל אנשים שהם מהירי החלטה, שהם פעלתנים, אקטיביים, שהם תמיד יודעים מה צריך, שהם לא מתחרטים, שלא מבטים לאחור, ומחליטים ומניעים את הכל, בדרך כלל זה אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, אבל הם מאוד מאוד לא קשובים. רק הם יודעים מה נכון. ברור להם, מה, מה נכון? מה שאני חושב. פשוט, זה באמת פשט. אוקיי? אבל אצל רבקה זה לא, רבקה היא טיפוס מאוד קשוב. ברגע שיש לה איזשהו, צריך עיון. והתרוצצו הבנים בקרבה, ואתה אומר, למה זה אנוכי? אז מה היא עושה? ותלך לדרוש את אדוני. כשכואב את הברך, הולכים לאורתופד. כשנורה נדלקת באוטו, מקובלנו, לא כולם עושים, אבל מקובלנו, כתוב בספרים הקדושים, ללכת למוסך. כשיש מיעוט תנועות בעובר, או תנועות חשודות, מה עושים? עוזבים הכל והולכים לגניקולוגית. תבדוק. רבקה מחדשת חידוש עצום. מה קורה פה? למה זה? אני לא מבינה, אז מה עושים? מה עושים? הולכים לדרוש את השם. יש לך בעיה? מי הכתובת? הקדוש ברוך. תנסה להעמיק, להבין, אתה לא יודע? תלך, תשאל את שם... בית מדרשו של שם אחד. לך תשאל, שם ועבר, לך תשאל. רבקה מבינה שהיריון מוזר זה דרך של הקדוש ברוך הוא לתקשר איתה. והחידוש מתעצם שזה ילדה בת 3 או בת 23 עכשיו, שהיא אקטיבית, ראינו, יודעת להשקות, יודעת לזום, יודעת לעשות, ומישהו בדרך כלל עצמאי, הוא לא ירוץ לבדוק מה השם רוצה מאיתו, כי הוא יודע מה רצון השם תמיד. וזה מוביל אותנו לחידוש הגדול. למרות חוסר ההסכמה עם בעלה, היא אוהבת אותו, היא מעריצה אותו והיא איתו. שיש ביטחון עצמי, לא נבלים מחילוקי דעות. ולכן, הכל זה נובע מהתנועה, רגע, מה השם רוצה ממני? למה הוא אוהב אותו ואני אוהב אותו? מה זה אומר? ולכן, אני הולכת לראש שם, רוצה לקרוא לכם שלוש שורות בנתיבות שלום, שבכוונה לא התפסתי, אז תחזיקו ראש, על פרשת ויקרא. אני מביא את זה הרבה, הוא שואל שם על למה ויקרא, באלף זעירה, שמרחוק איך זה נקרא? ויקר, לשון מקרה. אבל כשאתה מתבונן בפנים, אתה מעמיק, אז אתה מבין שזה לא מקריות, אלא יש פה קריאה יהודית מהשם. ויקרא כתיב באלף זעירה, וקרי בי, ויקר, מלשון מקרה. כל המאורעות, אומר הנתיבות שלום, כל המאורעות והמקרים עוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל, שוב וחזור לשורשך ולמקורך. והוא על דרך משל למלך ששלח את מול המרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שהם דבר השם אליו איך להתנהג. מי שלא נמצא במקום הזה, מי שלא במשך השם הוא מדבר איתנו באמצעות הסובב אותנו, אז הוא עלול חס וחלילה חס ושלום להגיע לשיבושים חמורים בהבנה. הוא בטוח שרק מה שאני רוצה, רק מה שאני אוהב, זה רצון השם. ואז שמישהו חולק עליו, אז מוביל לפיצוץ. היה נערך קונספציה כזאת ואחרת, כן מורתע, לא מורתע. אספר לכם סיפור אמיתי על מה זה בעיה בהבנת המציאות. היו שני ילדים, זה היה בבלגיה, באנטוורפן, שיחקו איזשהו משחק, משהו בקפצות של מטבע, ילד בן 3, ילד בן 5, בעצם גלמי רבו, שימי מטבע, מטבע נפל, אח הקטן זינק, וליתר ביטחון שלו יקחו לו מעשה, לקח את המטבע והחביא אותו, לא בוושת, בקנה. וכמובן, מנהג ישראל קדושים, שלא מגיע אוויר לחמצן, אוויר לקנה, אז מתחילים להכחיל. זה לא סגולה לאריכות ימים, וכמובן האבא, קוראים לאבא ואמא, והם רצים, ועצו לתתתה, ו-20 דקות נלחמים, עד שבסוף מביאים איזשהו זה, מצליחים איכשהו לשלוף את האבא, ואבא שולף את המטבע, תתתה. הוא במופסה, כן, עם הילד וכולי, לא עם מופסה, עם סימבה, כן, יש את המטבע וכולם שמחים וזה. הילד בן 5 רץ לחדר, ואחרי חצי שעה שכולם כבר יוצאים וכולי ונרגעים, הוא אומר, הבנתי אבא, הבנתי אמא. יותר אין פיתה עם שוקולד, אין פיצות, אין גלידות, אין חופשים, אין כלום. רק לחם ומים. אמרו לו, חמודי, מה קורה? הוא אומר, לא הבנתי. אתם עבדתם עליי שאנחנו עשירים, אבל בעצם אנחנו עניים מרודים. אם אבא חצי שעה נלחם לא לאבד מטבע של חצי שקל, סימן שאנחנו באמת עניים, ולכן לא גלידה, לא, רק לחם ומים, עד שיהיה לנו כסף. סיפור אמיתי, שמעתי ממישהו שהיה באירוע, אל תנסו בבית. אבל זה דוגמה, אמרתי, אני חשבתי במחשב, כי זה סיפור טוב. אמרתי, זה סיפור לאדם שלא מבין את המציאות. שלא מבין את האירוע, כן? צריך להסביר לו קצת על דברים אחרים, אבל לא משנה. אם אני מסכם את כל הנקודות. הנקודה הראשונה, החידוש של רבקה, שהיא יודעת מה היא רוצה. היא הראשונה ששואלים אותה, מה את רוצה? והיא לא מתבלבלת. הנקודה השנייה, שהזוגיות האוהבת. הנקודה השלישית, על היכולת להגיע להסכמה על זה שאנחנו לא מסכימים. הנקודה הרביעית, אמור מעט ועשה הרבה. הנקודה החמישית, שהרחבנו בה, על האקטיביות, על ההתארות הדלדתה. שהיא משנה את המהלך של בראשית, עד עכשיו השם מחליט, מעכשיו אנחנו נחליט ונופיע את רצון השם, ולהחליט מהר ולא להתבלבל, ועם זאת, זה לא מעקר את הקשב ואת הפניות לדרוש את השם, שזה החידוש השישי. ולכן אני בא ונזכה כולנו מה שנקרא לאמץ, אפילו נקודה אחת מרבקה, להיות אוהבים ואהובים, לדעת מה אנחנו רוצים, שזה יחסוך להרבה הרבה רמים, כל מיני זמנים ושאלות על... סתם. גם, לדעת מה אנחנו רוצים, לא להיבהל, ולהסכים על זה שאנחנו לא מסכימים, הכל בסדר. לומר מעט ולעשות עוד יותר, ולהבין שאם אנחנו לא נעשה, זה לא באמת יהיה, והכי חשוב לדרוש את השם. להבין מה השם רוצה מאיתנו, איך זה מגיע אלינו, מה הוא מדבר איתנו, ושאנשים חיים במקום הזה, אז באמת רואים את השם הכל צעד ושעל, ואז הרבה הרבה יותר קל להם, להיות בשמחה שנאמר שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.